איפה היינו, מה עשינו, נכון? אז שבוע שעבר דיברנו על מעשה מבן מלך שהיה מאבנים טובות. וזה כאילו סיימנו את זה, נכון? אבל לא סיימנו. למה לא סיימנו? כי אנחנו את כל המעשייה בעצם הסתכלנו מנקודת ראות מהצד, הזדהינו קצת עם בת המלכה הקנאית, אתם זוכרות שדיברנו על מידות לא טובות, לראות את המקומות האלה גם בתוך המשפחה, גם בכלל בחיים, על הדבר הזה שאני תמיד רוצה להיות מישהו שאני לא, וכל מה שאני כן זה לא מרצה אותי. המקום הזה של הקנאה והתחרות שמאוד מאוד מובילה אותנו למציאות של סבל. ודרך אגב, זה, אני יודעת שלפי שיטת אדלר, כן, הוא אומר את זה מפורשות, שעיקר הסבל שיש לבן אדם בעולם הזה, זה המקום הזה שהוא משווה את עצמו לאחרים ורוצה להיות משהו אחר ממה שהוא לא. ובתוך כל הדבר הזה, אנחנו שבוע שעבר ממש דיברנו על זה ובדקנו את העניין של מקומות בתוכנו, של קנאה, של תחרות, של סבל. אבל לא כל כך התמקדנו, הנה מצאתי את זה, לא כל כך התמקדנו במה קורה עם אותו בן מלך שהפך למצורה. זאת אומרת, אחת הסיבות שאני גם חוזרת צעד אחד אחורה ומתעסקת עכשיו עם הבן מלך, זה הפריע בזה, עוד שנייה אני צריכה להקריא מפה דברים בטח. אחת הסיבות שאני חוזרת להתעסק עם בן המלך, מה שנקרא, ולדבר עליו, חוץ מזה שהייתה לנו תקלת סאונד, והחלק הזה שדיברנו עליו לא הוקלט, אבל שום דבר לא קורה במקרה. ושבתי והסתכלתי על זה, וזה היה לי שבוע, אתם יודעות שאני איכשהו מביאה את השבוע שאני עוברת, והשבוע התמודדתי כמה וכמה עם סיפורים כואבים, של דברים שאנשים עוברים בחיים שלהם, שבמסגרת ההכשרות והצעדים, ובכלל מסגרת העבודה פה, מקום שאני שומעת הרבה סיפורים. והייתה איזו שאלה אחת שחזרה כל הזמן לאורך כל השבוע. אנשים עם סיפורי חיים קשים, עם טראומות, עם דברים לא נעימים שקרו להם, ושאלה שחוזרת אל עצמה, למה זה קרה לי? למה זה קורה לי? ומה קורה בתוך המקום הזה במערכת יחסים שלי איתו? איפה הוא היה בתוך כל הסיפור הזה? איפה הוא היה? למה הוא לא הציל אותי? למה יש את הרוע הזה בעולם? למה כל כך רע? ולמה, מי אחראי על הרוע? מי אחראי על הרע? מי מציל אותי מהרע? אבל מי ברא את הרע? והמון שאלות ככה ב... ומי שמכיר את ההשקפה היהודית יודע שיש שם המון סוגיות בתוך הדבר הזה. ובאמת אומרים שאין רע יורד מלמעלה, וכל אדם שמבין שכל מאורותיו לטובה זה מעין עולם הבא, אז אנחנו מבינים את ה... יש המון אמרות בדבר הזה, אבל בסופו של דבר, גם שמדברים ומדסקסים על זה, זה אוקיי, יש רע בעולם, כן, העולם חטא עץ הדעת, ירדנו לתיקון, אבל אז אתה שואל עוד שאלה, ועוד שאלה, אז רגע, מי הביא את הנחש? מי המציא את הנחש? מי המציא את היצר הרע? מי אחראי על כל מה שקורה פה? ואיכשהו זה הכל מסתובב, שאיכשהו... כל השבוע הזה אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, כאילו, כל כך הרבה סיפורים קשים, ואני במקצוע שלי עורך הדין, וככה כחוזרת בתשובה, אני כל הזמן מנסה ככה לסנגר עליך, אבל מה זה יוצא לא טוב? כאילו, כמה אפשר לסנגר? זה לא נראה טוב. זה... ואני לא מדברת אתכם על כאבים כמו דברים קטנים. זאת אומרת, השבוע שיתפה אותי מישהי בכאב שלה, במקום לחזק אותה, פרצתי בבכי תוך כדי איתה. היא בוכה ואני בוכה. והיא הייתה בשוק, היא אומרת לי, רגע, מה? אז אני בוכה. אני אומרת לה, לא, כואב לי איתך. מה אני יכולה להמציא עוד? מה אפשר עוד להמציא ולהגיד ולנחם? ואז בא רבי נחמן, המנחם הגדול. והתחלתי להסתכל על כל המעשייה הזאת, ומי שלא מכירה את המעשייה, אני אגיד אותה בשתי דקות, שדיברנו על זה שבוע שעבר, על שהיה מלך אחד שלא היה לו בנים, והוא רצה נורא בנים, והוא רצה את הבנים מה שנקרא מאינטרסים, רוצה שיהיה מישהו שיקח את המלוכה אחריו, רוצה להשאיר את הרושם שלו בעולם, והוא בצורה מאוד שתלטנית, רבי נחמן ככה הראה לנו במעשייה, כמה אינטרסים אנושיים יש, אפילו נושא של תולדות ובנים, יש פה הרבה עניין של אינטרסים. ואחר כך אני מקצרת, כי זה סיפור מאוד קצר, אפשר לקרוא אותו לבד. ודיברנו הרבות על זה שבת המלך נולדה בעצם כתוצאה מברכה של, אותו, של צדיק יהודי, שאותו מלך דרש ממנו בתוקף, שהתפללו והגזרו עליו גזרות שתהיה לו בת, נולדה לו בת והייתה מהממת. והסתכלנו על המקום הזה בנפש של איך לימדו את הבת הזאת מגיל מאוד קטן, שכל הערך שלה, בדימוי העצמי שלה, הוא תלוי ההתפעלות של העולם ממנה. וקראנו פה בסיפור, רבי נחמן מספר, שבאו מכל העולם לראות אותה, והייתה מנגנת ושרה וידעה שפות וללללה. וכל החיזוק הפנימי שלה לא היה מעצמה מבפנים, אלא באמת ממקום של אישורים מבחוץ. שזה משהו שהתעכבנו לה ודיברנו על זה כמה זה קשה. כשנותנים לך אישורים מבחוץ כל הזמן ואין לך ערך מפני עצמך. כי בעצם מה שקרה פה שזה ברגע שהאבא לא היה מרוצה מאותה בת והוא רצה כבר שיהיה לו בן זכר, היא כבר נכנסה למקום של השוואות ותחרות ונולד לה אח, שצדיק אחר ברך שיוולד לה אח שהוא יהיה כולו עשוי מאבנים טובות, וסיפרנו שהיא מתקנאה בו מאוד, הוא גם היה מאוד מוכשר, הוא היה כולו יפה, תואר וחכם וידע מלא לשונות, ורבי נחמן מספר עד כמה הוא היה מושלם, ושוב פעם, כל המושלמות וכל הדימוי העצמי הגבוה הזה שרבי נחמן מספר לנו עליו, הוא כל הזמן איזה משהו חיצוני כזה, שאנשים באים להתפעל ממני, ורבי נחמן בעצם מתאר לנו פה סיטואציה לא פשוטה מבחינה נפשית, איך אני חי חיים בעולם חיצוני. שאני צריך כל הזמן להיות מוצלח, יפה, חכם, יודע לשונות, לפאר, שיתגאו בי, כל הסיטואציה הזאת מסביב, והיא מתקנה בו מאוד, ואז היא יוצרת קשר, היא נהיית חולה מכינה, היא יוצרת קשר עם איזשהו מחשף, שהמחשף מחשף אותו, ונופלת עליו צרעת קשה, שצרעת, אם אנחנו מנסים להבין את המקום הקשה הזה, צרעת זה משהו שהוא דוחה, משהו שהוא חולי, גם משהו שהוא גורם להרבה סבל, זה התגרדויות, זה... ובואו נפתח פה עוד Windows ונכנס פנימה ונבין שהצרעת הזאת זה גם מישהו שהוא מנודה, אנשים מתרחקים ממנו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מתעסקים עם בן המלך. לכן, עצרתי פה ואמרתי שבואו נראה מה קורה עם בן המלך. בן המלך, שזה עוד פעם אמרנו שזה חלק בתוכנו, אותו חלק שמרגיש שהוא בא לעולם הזה, והוא לא עשה שום דבר רע. באתי לעולם, הוא נולד פה, ילד פלא, מתוק, ההורים שלו רצו כל כך שיהיה להם תולדות ושימשו פה איזשהו רושם בעולם, והוא נולד להם, והוא חי חיים, והוא רק עושה דברים טובים, הוא מרצה את ההורים שלו, הוא מתנהג יפה. לא כתוב פה שום דבר רע שהוא עשה, גם לא כתוב אפילו איזה מידה רעה. כי המון פעמים כשאתה רואה דברים קשים שקורים לך, אתה אומר, טוב, יש מושג ביהדות של חטא ועונש, זאת אומרת שכר ועונש. אני עשיתי משהו לא טוב, אני מקבל על זה עונש. אז אם יש לי סבל, אתה תמצא את זה הרבה בכתובים שאומרים לך, כן, עשית. עוד בעבור, יש המון מקומות שרבי נחמן מדבר על זה ואומר, כן, עשית דברים לא פשוטים, וברחמים, הוא ברחמנותו הגדולה, ממש מתייחס אליך ברחמים, מה שאתה עובר ומה שאתה זה, זה עוד כחיינו או כאפס, לעומת מה שכן היית צריך לעבור, בתור עונש על מה שעשית. ויש הרבה פעמים דיבורים באמת על המקום הזה של, מה עם הוואטסאפ הזה? הרבה דיבורים על המקום הזה שאדם עושה צל, אין רע יורד מלמעלה, ואדם עושה צל, במעשים שלו אני עושה צל, ובעצם אני מונע מהשפע להגיע אליי. אבל הנה רבי נחמן מתאר פה מצב, שזה, השבוע נתקלתי בזה כמה פעמים, באמת, אנשים שאתה רואה, עוד בתור ילדים שעברו טראומות קשות, ואתה בא מסתכל, ילד, מה הוא חטא? אין פה מציאות של שכר ועונש, לא יכול להיות, לא יודעת, גלגולים קודמים, אנחנו מסך על קטן שלנו לא מבינים כלום. ואז פתאום חשבתי על בן המלך הזה שלנו בסיפור, ואמרתי לעצמי, רגע, הוא נולד לתוך מציאות, ועכשיו הוא עובר את כל הרוע הזה, ואת הסבל הזה, הלא עוול בכפו. הוא לא השם שיש לו אחות שמקנה בו, עד כדי כך שהיא פשוט גורמת לכישוף, כדי לנדות אותו ולהרחיק אותו ולעשות לו רע. והוא סובל, הוא מאוד מאוד סובל. עכשיו, לאורך כל הסיפור, רבי נחמן לא מספר לנו מה בן המלך חושב. בן המלך נמצא בשתיקה. אנחנו לא יודעים מה הוא חושב, מה הוא מרגיש. אנחנו רק יכולים לשער את הסבל שהוא עובר ומרגיש. יש פה איזושהי שתיקה אילאית כזאת שרבי נחמן בתורה שלו קורא לזה ישמע בזיונו אדום וישתוק, שזה כאילו המעלה הכי גבוהה שיש. אז אני רואה שאפילו אם אתה אדם שאין לך חטא, לא מגיע לך עונש, יש איזשהו מקום שרבי נחמן מביא לנו פה סיטואציה שהוא בא ומספר לנו שכן, יש מציאות רוחנית, שאתה יורד לעולם הזה ואתה כולך טוב ונופל עליך כישוף של הרוע, של עין הרע או לא יודעת איך תקרא לזה, קנאה של אנשים ומתחילים לשבש לך את החיים הרוחניים שלך ואתה נכנס לתוך מסלול של סבל מה שנקרא, הם הורסים לך את החיים, אתה נכנס לתוך מסלול של סבל, וזה לא עונש. באמת, הוא לא עשה פה כלום. ממש לא עשה פה כלום. והיה לי קשה קצת לקרוא את זה ולהבין על זה, כי באמת, כי אתה בא ואומר, ורבי נחמן בא ואומר פה שהצדיק מגיע, ובודק מה קורה עם בן המלך, ובן המלך מצורע וסובל, והרגשתי שרבי נחמן מנסה לתת לנו פה איזשהו פתח של נחמה, שהוא בא ואומר לנו, הנה אני הצדיק, אני בא לבן המלך, אני רואה את הצרת שיש לו, שצרת זה עונש על לשון הרע, זה עונש, זה נראה עונש, זה נראה משהו לא טוב. ובא והוא צועק פה ואומר, והודיעו לו, אומר פה הצדיק, שהוא כישוף. זאת אומרת, יש מציאות בעולם הזה של חוק רוחני, שהרבה פעמים אתה תעבור סבל בלתי יתואר, של בדידות, של נידוי, של כאבים גופניים, וכל זה הוא לא באשמתך. זה כישוף. זה איזשהו הכלה של רוע עליך, בלי שמגיע לך את הדבר הזה באמת. עכשיו, אני, נורא יש לי קטע של חוש הצדק, נורא קומם אותי הדבר הזה. כי באמת, רגע, למה? למה שזה יהיה ככה? כאילו, זה לא נראה הוגן, זה לא נראה פייר. אני הרבה פעמים, אני חושבת שלקח לי הרבה שנים להבין שחוש הצדק שלי זה פגם אופי. מה זה פגם אופי? פגם אופי זה פגמים באופי שלך שגורמים לך סבל. בסופו של דבר גיליתי שחוש הצדק שלי גורם לי סבל, כי איכשהו תמיד אני בהתחשבנויות איתו שמשהו פה לא צודק, אני מנסה לסדר את המציאות אחרת, אני מנסה להילחם על הדברים האלה, והמלחמה הזאת והחיפוש הזה אחרי הצדק, יש בזה משהו שהוא קצת, לא קצת, הוא גורם לסבל. אנשים שיודעים על מה אני מדברת, שהם חיים את המקום הזה של מלחמה עם המציאות, שאתה לא מתכופף עם המציאות, ואתה מנסה להילחם ולגרום לדברים שהם יהיו צודקים כמו שאתה רואה את הדבר הזה, ואין לך שם את ההרפאיה הזאת של להבין, שלא, זה לא שלא תמיד עוזר, בדרך כלל זה לא עוזר, כי בסופו של דבר מי שמנהל את המציאות זה הוא, והוא מבין את הכל. ואז נתקלתי בסיפור שקצת נתן לי ככה מקום של, סיפור קטן, קצר, שקצת נתן לי מקום של להבין ככה איכשהו להזדהות עם המקום הזה של הבן מלך, כי כל הסיפורים ששמעתי השבוע זה היה מטורף, הם כולם היו בנות מלך כאלה, בלי קנאה, בלי רוע, בלי, שפשוט מבחינה רוחנית נפל עליהם משהו מאוד רע, כמו כישוף רע, וזה הכי לא היה צודק והכי לא מתאים. אז תראו מעשייה יפה שרבי נחמן כתב. מעשה, פעם אחת הלכו קבצן יהודי וקבצן גרמני יחד נדוד. לימד היהודי את הגרמני שיעשה את עצמו כיהודי, שגרמנית ויידיש הם שפות דומות. והיהודים הם רחמנים ורחמו עליו. כיוון שהגיע הזמן סמוך לפסח, לימדו אותו איך יתנהג שיוזמן לליל הסדר, שעושים קידוש ורוחצים ידיים, ולימדו, מה שנראה לי, לימדו, לימד אותו. הוא רק שכח לומר לו, כותב רבי נחמן, שאוכלים מרור. כשהגיע לסדר, היה הגרמני רעב מכל היום, הקפצן הגרמני מכל היום, ומצפה לאכול את הדברים הטובים שסיפר לו להם היהודי. וואי, אתה לא מבין, מרק, בשר, דגים. אבל במקום זה הוא קיבל חתיכת קרפס במי מלח. ושאר הדברים הנוהגים בסדר ואמרו את האגדה. והוא, עיניו היו קלות לאכול. והוא ממשיך. אבל סתם, באפיזודה הקצרה הזאת, תתארו את זה. עכשיו, אתם מבינים שזה משל, כן? אנחנו לא באמת מתעסקים עכשיו בליל הסדר והעינוי הזה עם ה... שאת מחכה כל היום לאכול את החתיכת תפוח אדמה במי מלך המשמימים, כן? ואמרו האגדה והוא עיניו היו קלות לאכול. שמח כשאכלו כבר את המצה, נכון? כאילו, איזה כיף זה פתאום המצה, איזה טעימי. אך פתאום הביאו מרור, ונעשה לו מר בפיו, וחשב שרק זהו הסעודה, שרק זה יאכלו. ברח תכף במרירות ורעבון וחשב לעצמו, יהודים ארורים, אחרי כל הטקס, זה מה שהם נותנים לאכול, ובא לבית המדרש וישן. אחרי כן בא היהודי בפנים שמחות, סבר מאכילה ושתייה ושאלו, איך היה לך הסדר? סיפר לו הגרמני בכעס מה שעבר עליו. אמר לו היהודי, אוי גרמני שוטה, אם רק היית מחכה עוד מעט, היית אוכל כל טוב כמוני. טוב, ברור לנו שאנחנו לא בחוויה קולינרית שרבי נחמן מנסה, ברור לנו את המשל פה, שבעצם כל הדבר הזה משול לעולם הזה, והקבצן היהודי והקבצן הגרמני זה פשוט ההשקפה היהודית וההשקפה הגויית, למה באנו לעולם הזה. ואני מאוד אוהבת את זה שרבי נחמן תמיד, הגיבור של הסיפור שלו זה הקבצן, להזכיר לנו כל הזמן שמה זה קבצן, זה אחד שאין לו מעצמו כלום. וכולנו הגענו לעולם הזה קבצנים, אנחנו קבצנים. עם כל הדמיונות של המכוניות והדירות והחשבונות בנק והצ'פוני וזה, בסופו של דבר אין לנו מעצמנו כלום, הכל ממנו, כל נשימה ונשימה. ובצורה מאוד מאוד יפה רבי נחמן נותן לנו פה הסבר של התפיסה השונה שעליה מדובר ביהדות. אתה אוכל פה מרור ואתה נמצא במציאות של סבל מתמשך שאתה צריך להיות בסבלנות, סבלנות לשון סבל, לשאת את הסבל הזה ולהמשיך עם זה בעולם הזה. כאילו זה לא, הוא אמר את זה פה משהו מאוד יפה שרבי נתן כתב, קצת מוגזם בעיניי, כן, סליחה, זה לא שיעור דיכאון, אבל צריך להבין שהעולם הזה, אין מה לעשות, אנחנו באנו לעולם הזה, איך שר אדירן, באת לעולם הזה כדי לעבור כמה גלגולים, כמה, עד שתבין שיש הקדוש ברוך הוא. אז הוא כותב פה רבי נתן, בליקוטי עצות, עיקר הצער שיש לאדם האיסורים והצרות והרפתקות שעוברים עליו חס ושלום, זה רק מחמת שלוקחים ממנו את הדעת, עד שאין מסתכל על התכלית שהוא כולו טוב, אבל לא רציתי, רציתי משהו אחר, הנה. כשאדם יודע שכל מאורתיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. וממשיך פה והוא אומר, כמו שכל הרפואות הם בסמים מרים, כן רפואות הנפש צריכים לקבל על ידי מרירות, דהיינו המניעות שצריכים לשבור, והאיסורים שצריכים לסבול קודם שזוכים לרפואות הנפש באמת. והוא ממשיך פה ואומר, צריך שתדע שכל אדם שבעולם עוברים עליו איסורים וצרות הרבה והרפתקאות שונות בלי שיעור. אין בניין הפרנסה, אין בניין בריאות הגוף, אין בניין אשתו ובניו ובני ביתו. ואין נמצא אדם בעולם שלא, כן, יעברו עליו איסורים והרפתקאות הרבה. ועכשיו זה המשפט. אני זוכרת שחזרתי בתשובה, נורא התחברתי לכל המשפטים שאדם נולד לעולם הזה כדי להתענג על זיו השכינה, ונורא חיפשתי את המקום הכיפי הזה של היהדות, שבאמת איך לצלוח את העולם הזה הכי בכיף שאפשר. יא, איזה כיף, נרות שבת, יא, איזה כיף, חלות, יא, איזה כיף זה, יא, איזה כיף שרים, איזה כיף, איזה כיף. כשאתה מתחיל לחיות את החיים, אתה מבין שהחיים לא פשוטים. הוא אומר פה, אדם צריך לעבור איסורים וכל מיני הרפתקאות. אם אין לך את זה בבית, יהיה לך את זה בחוץ. אם אין לך את זה בחוץ, יהיה לך את זה... איך אמרו פעם שיש לנו כל מיני עניינים, רוני אומר לי, ברוך השם שזה לא בבית, בואי. כאילו, אין דבר יותר נורא מאנשי, אויבי איש, אנשי ביתו, זה הדבר הכי קשה שיש. אבל רבי נחמן אומר את זה מפורשות, כאילו, בואו, לא, בואו לא נשחק משחקים, בואו נדבר אמת לאמיתה. העולם הזה הוא לא פשוט. כן? עוברים פה איסורים, הרפתקאות, לא פשוטות. ואז הגיע המשפט הזה שאני זוכרת שקראתי אותו פעם ראשונה, ואז נפל לי הסימון, ומאותו רגע משהו בקוטריי שלי ובניג'וסיות ובתלונות ובאוף אוף אוף, משהו שם נרגע, וזה המשפט הזה, כי אדם לעמל יולד, וכתיב גם כל ימיו כעס ומחאובות, ואין שום תקנה להינצל מזה כי אם לברוח לשם יתברך ולתורה. על כן, כותב פה רבי נתן, הכרח שיהיה לכל אדם סבלנות גדול, סבלנות שיסבול כל מה שעובר עליו. ואיך יסבול כל מה שעובר עליו? החזל אומרים את זה, סמה דיסורי קבילה. זאת אומרת, לקבל את האיסורים בקבלה. עוברים על האיסורים, אני צריך להבין את זה. כאילו לא באתי פה לא באתי פה לפיקניק. כאילו זה מבאס זה. כי בכלל שחזרתי בתשובה, זה היה, אני כן גדלתי בעולם שלימדו אותי, שבאתי פה לעשות כיף, נכון? אכול ושתה, כי מחר נמות, יאללה, חגיגה. ואז את חוזרת בתשובה, וכולך בעניין, ואז כמו בן המלך בסיפור שלנו פה, אתם רואים, מסכן, נולד למלך, הוא כולו ילד טוב, לא עשה שום דבר רע, לא מגיע לשום עונש, מתנהג יפה. ומה הוא מקבל? כישוף, צרת, עין הרע. סבל, בדידות, רקנות, זרוק, מנודה. ויש פה איזושהי סיטואציה שרבי נחמן, אני חושבת, כשהבנתי את הסיטואציות, אמרתי עצמי, הוא מאוד מרגיע, כי אני חושבת שהסבל הכי גדול, כשאתה עובר סבל, כשאתה עובר איסורים, כשאתה מתחיל לעשות דין וחשבון איתו, עם בורא עולם, אתה מתחיל לעשות חשבון איתו של מדמה אותו כאחד שיושב עם איזה מקל ומחכה לך עם הנבוט לדפוק לך כפה בסיבוב, בא להניש אותך. אז משהו שם קורה, כי אני אמורה עכשיו, בעצם בתוך הסבל שלי, הוא כותב פה רבי נחמן, ואומר את זה רבי נחמן בהרבה מקומות, שכל האיסורים האלה זה מה? זה כדי, כמו אור שמאבדים אותו, כמו אור של בהמה שמאבדים אותה, שהיא תהיה ראויה להיות יריעה של ספר תורה. אז מאבדים אותי עכשיו, כן, שוברים אותי, אנחנו רואים פה עם בן המלך, שהוא נפצע, ואז הוא פתאום מגלה שיש לו איזה אבן טובה מציצה לו פה. רבי נחמן בא ורומז לנו, כל פצע כזה, כל איסורים כאלה, לאט לאט אתה מגלה בתוכך איזשהם אוצרות בלתי מתוארים של כוחות נפש, של סגולות טובות, של אבנים טובות, של דברים טובים. אבל אתה לא יכול להגיע לשם בלי שאתה עובר את המסע הזה. וכל כך אהבתי את זה שבתוך כל השבוע הזה עם הסיפורי זוועה ששמעתי, באמת, כשאתה שומע סיפור שילדים עוברים טראומות קשות, מה את יכולה להגיד להם? שכר ועונש? לא, ממש לא, הם לא עשו כלום. אז פתאום שהסתכלתי על בן המלך בסיפור פה, אמרתי עצמי, רגע, זה מה שרבי נחמן מנסה להגיד לנו פה. הנה, יש לנו פה בן מלך, שהוא לא עשה כלום. סך הכל נולד לאיזה משפחה, האחות שלו קינה בו, הפילה עליו כישוף עם איזה מחשב, קיבל צרת, סובל, והוא לא מדבר מילה. תראו כל הסיפור. הוא לא מתלונן, הוא לא מתמרמר, הוא לא כועס, הוא לא מאשים. וגם אחר כך, כאילו, כשהוא מסיים את הסיפור פה, והוא אומר שהיא נפלה למים, וזה עבר לה, כן, ונתייבש הצרת, ונפל ונקלף כל האור ממנו, וראו שהוא נעשה מבנים טובות כולו. והיה לו את כל הסגולות של האבנים הטובות. הוא נוקם בה, הוא מעניש אותה, יש פה איזושהי קבלה, ממש תורה ואבישמע בזיונו, ידום וישתוק, הכי גדולה שיכולה להיות, אבל אתה קולט שגם אם אתה הכי מושלם שיש, יש פה איזשהו תהליך שחייבים לעבור בתוך העולם הזה, כי אחרת, באמת, כותבים פה, איך הוא היה יודע שעשו מאבנים טובות? איך הכל היה לטובה? באמת הכל היה לטובה, וכשאדם נמצא בתוך האיסורים, כמה סבלנות הוא צריך לסבל כדי לחכות לראות שהכל היה לטובה. בדיוק כמו הקבצן הגרמני והקבצן היהודי. שזה בעצם כל התמצית של היהדות שמנסה ללמד אותנו. שאדם, רבי נחמן כותב את זה כל כך יפה, אדם שמבין שכל מאורותיו הם לטובה, זאת הבחינה עם מעין עולם הבא. כשאני חי את המציאות שלי במציאות שאני מבינה שיש מנהיג לעולם, שהוא רחמן, שהוא אבא אוהב, כל הסבל שאני סובלת פה זה לא עכשיו, גם הרבה יותר, אני יודעת שיש שכר ועונש, אבל הרבה יותר קל לי להתקשר איתו, ולהיות איתו בקשר ולהתקרב אליו כשאני לא מרגישה שהוא בא להניש אותי. כשמישהו בא להניש אותי, התגובה הטבעית שלנו כבני אנוש זה להירתע ממנו. אני לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה קשר איתך, אני מורדת בך. זה איזושהי התקוממות פנימית כזאת. ובתוך כל הדבר, אני רוצה להקריא לכם משהו מליקוטי מאורן, כל כך יפה שאני, אותה אחת שדיברתי איתה ובכיתי איתה, כן? במסכנה, באה להתנחם, מצאה שאני בחיינית יותר ממנה. בסוף אני בחיתי יותר ממנה בטלפון. היא אומרת לי, נורית? היא אומרת לה, מה אני עושה? כואב לי. כואב, שכואב, בוכים. אין מה לעשות.
אני חושבת שזאת הנחמה הכי גדולה.
מה, שאתה בוכה עם מישהו ביחד? גם נכון. נכון, שמישהו מרגיש את הצער שלך, שאתה משתתף בצער הזה, ואתה לא לבד בצער הזה. וואי, אבל כמה צער נתקלתי השבוע. זה כאילו, שם זימן לי סיפורי צער, באמת התרסקתי מזה, באמת. ואז תראו איזה יופי של ליקוטי מאורן, ואני חושבת שבאמת רבי נחמן, לא סתם נקרא רבי נחמן, הוא הנחמן הכי גדול שיש בעולם הזה. ותראו מה הוא אומר, את זה שלחתי לה. תורה פייטת, ותחסרהו מעט מאלוקים וכבוד ואדר תאתרהו. ותראו מה רבי נחמן כותב כל כך יפה. הנה ידוע, כי כל מה שחסר לאדם, אין ברוחני ואין בגשמי, החסרון הוא בשכינה, שהיא בחינת אלוקים. וזהו ותחסרו בוודאי מעט מאלוקים. היינו החסרון הוא בוודאי מאלוקים, היינו בשכינה. מה הכוונה? כל צער שאני מרגישה, מה זה חסרון שחסר לי? אני מצטערת מזה, זה עצוב לי, כן? מה זה חיסרון? מציאות שהיא לא מושלמת. אז כל מציאות שיש לי בחיים שהיא לא מושלמת, אומר רבי נחמן, תבין שזה כמו מראה של הקדוש ברוך הוא, של השכינה. החיסרון שלך זה חיסרון שלו. וזה מקרין בך, כמו מקרין שמקרין בך את החיסרון שלו. אך שידע זאת, אם אדם ידע זאת, אומר רבי נחמן, שהחיסרון הוא למעלה ולמטה, בוודאי יהיה לו צער גדול ועצבות. ולא יוכל לעבוד את השם יתברך בשמחה. לכך צריך להשיב בעצמו, אומר רבי נחמן. זאת אומרת, הוא בא ואומר פה, נו, מה מנחם אותי בזה שאני מבינה עכשיו שהוא ואני באותה סירה, באותה בסה? זה עצוב. אני פה עוד יותר לעצבות, שגם לא קשה. עכשיו אני גם אבכה יחד איתו על שקשה לו, כן? אני פה עוד יותר לעצבות. אז אומר רבי נחמן דבר כזה, תראו זה מתיקות. ואז הוא לא יוכל לעבוד את השם יתברך בשמחה, לכך צריך להשיב בעצמו, מה אני ומה חיי? כי המלך בעצמו מספר לי את החיסרון שלו. וכי יש כבוד גדול מזה, מתוך כך, אומר רבי נחמן, בא לשמחה גדולה ונתחדשו המוחין שלו. וזהו, בכבוד והדר תאתרהו, היינו על ידי כבוד והדר שיש לו, שהמלך בעצמו מספר לו חיסרון, תאתרהו במוחין חדשים. איזה מדהים זה. רבי נחמן בא בעצם ואומר פה משהו מדהים, כאילו, תביני, המציאות הזאת פה היא מציאות לא מתוקנת. בואי, לא יורדת לפיקניק. אדם יורד פה למסע של איסורים והרפתקאות. הנה, תהיה מושלם, תהיה בן מלך, בלי קנאה, בלי מרירות, בלי כעס, באמונה שלמה, שותק, מקבלת בזיר צדיק, אוקיי? לא עשה כלום, מהמם. נכון? הבן מלך המתוק הזה. עכשיו מתחילים לקלף אותו. מאבדים אותו, צער, איסורים, קנאה. בטח גם התאכזרה עליו, כל מיני אומרת לעצמי, הבת מלכה הזאתי. אחות רעה כזאת, שבטח היא תעללה בו, גם אתם מכירים את אלה שבחדר שמים פס, אתה לא עובר מפה לפה, זה שלי. אתה לא יושב פה, אתה יושב, בטח היא תעללה בו כל הילדות. אבל אתה מסתכל על זה, ואתה בא ומבין שרבי נחמן בא ואומר פה, ירדנו לעולם של חיסרון, העולם הזה נברא ברחמנות, אומרים חז"ל. מחמת רחמנותו הוא ברא את העולם, והוא צמצם את עצמו. עכשיו, צמצם את עצמו, זאת אומרת שהעולם חסר ממנו. וכל מה שחסר פה זה שלו. וכשיש למשל את צער הרווקות הגדול שקיים פה, אז את רואה רווקות, את באה אחרי להגיד להם, זה הצער של השכינה, גם לה אין בית. אז מה זה מועיל? מה זה מנחם? כאילו, מה אכפת לי עכשיו? וואו, הוא מראה לכולם דרכך, הוא משתתף איתך בצער שלו, הוא משתף אותך בזה. את עכשיו שותפה לצער של השכינה, או אדם שעבר הזה משהו קשה. כאילו כל המטרה של זה עכשיו להוציא ממני איזושהי סגולה של אבן טובה. אז מה הסגולה הזאת יכולה להיות? יש מושג מאוד יפה שנקרא המטפל הפצוע. מה זה המטפל הפצוע? האדם היחידי שבאמת יכול לעזור למישהו שעבר משהו, זה מישהו שעבר את מה שהוא עבר. התקלתי השבוע בהרבה סיפורים על פגיעות מיניות, דברים קשים. ופתאום זה התובנה הזאת שאת יכולה להפך עם כל הצער והכאב והחיסרון הזה, להיות מישהי שיכולה להכיל ולהבין צער של מישהי אחרת, שנמצאת במקום שהיא עוד לא עם כוחות נפש שהצלחת לקלף ולגלות בעצמך. כוחות של חמלה, כוחות של רחמנות, כוחות של ריפוי, כוחות של אהבה. יש לך עכשיו אפשרות שהדבר הזה, הצרת הזאת, יתקלף ממך, כי אני חושבת שאין דבר יותר נורא מנושא של פגיעות מיניות, שעוד אישה מרגישה בתוך כל הדבר הזה מצורעת. היא מרגישה מלוכלכת, היא מרגישה לא נקייה, היא מרגישה לא תאורה, לא קדושה כביכול. הנשמה שלה היא אינסופית בה, אף אחד לא יכול לפגוע. אבל בתוך כל המקום הזה, כשהיא מבינה והיא עוברת את המשבר הזה, מה שרבי נחמן מנסה להראות לנו כל הזמן פה, עכשיו את אוכלת מרור. אבל תחכי, זה העצה שלו מהסיפור של סעודת ליל הסדר של הקבצן הגרמני והקבצן היהודי. את בסבל, אבל תחכי. עוד מעט, המרור הזה יהיה לו סוף טוב. את תגלי בתוכך דברים מדהימים. את תגלי בתוכך דברים עצומים. ואומר את זה רבי נחמן בתורה למד. עוד יקריא פה מליקוטי מורן, כי זה כל כך יפה לראות את זה שהוא פשוט... הוא חושב על כל הסיטואציות האפשריות של צער ומנחם שם. הוא אומר בתורה למד בליקוטי מוהר"ן, רגע, הוא אומר, השגות אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים. זה הפתיחה של התורה, תורה למד, כן? השגות אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי צמצומים רבים. מה זה צמצומים רבים? מה זה שמצרים אותך? מה זה צרה? שמצופפים אותך? מה זה כל העולם כולו גשר צר מאוד? צר, גשר, תלוי, מעל תאום, הכל זז לי, הכל רעוע לי, אני לא יודעת לאן אני הולכת, אני לא יודעת מה אני עוברת, אני לא יודעת לאן, מפחיד למטה, מפחיד מאחורה, לא יכולה להסתובב. כל העולם הזה הוא גשר צר מאוד, והעיקר, אומר רבי נחמן, לא לפחד כלל. עכשיו, אתם רואים פה את בן המלך במעשייה, לא היה לו סיכוי להבין מי הוא ולגלות את עצמו. עכשיו היה בדיוק את פרשת השבוע של לך לך, לך לך לעצמך. אז בשולחן שבת, רוני אמר משהו מאוד יפה, והילדים דיברו על זה גם. מה זאת אומרת, לך לך, וואו, איזה ניסיון, אברהם אבינו עבר, מדברים מזה וזה. מה זאת אומרת, לך לך, איך אמר הילד הקטן שלי? מה, אם אלוהים היה מדבר איתי, נגלה אליי ואומר לי, תלך לפה, תלך לשם. מה הניסיון בזה? ברור שאני אעשה את מה שהוא אומר לי. מה הניסיון בעצם בדבר הזה? אז רוני ענה לו מאוד יפה, שהניסיון היה, חוץ מזה שהוא הולך למקום שהוא לא יודע. הוא לא אמר לו לאן אתה הולך. הולך למקום שהוא לא יודע. אבל הניסיון האמיתי עם אברהם אבינו, לא היה רק בזה שהוא קם ועזב והלך, עזב, כי כאילו אתה מסתכל על זה, כאילו הילדים דיברו על זה בשולחן כזה בצורה מאוד ריאלית. אפשר לחשוב איזה בית הוא עזב. תרח, האבא שלו, עם העבודה הזרה שם, וכל הבלגן הזה, אז הוא עזב את הבית. מי לא בגיל 17-18 מעט לעוף מהבית, לצאת לאיזה מסע? מה הניסיון פה היה? ועוד אלוהים מדבר איתי, ברור שאני אלך. זה כמו שהוא אומר לי, תלכי לשם, חכה לך שם $1,000,000. בוא נה, אני רצה על זה. גם נגלה עליי, גם $1,000,000, עולם הזה, עולם הבא, ביחד הסתדרתי. יאללה. אז רוני אמר את זה מאוד יפה, שבעצם הניסיון זה לא שהוא אמר את זה מעצמו, כן, זה המפרשים וכל מיני זה, וגם מעצמו הוא גם מאוד חכם. אבל מה שהוא הסביר שם זה שהוא גם הגיע לארץ, מה קרה שם? מי יודעת? רב. כבר הגיע לארץ המובטחת, לזה, $1,000,000, מה הוא מגלה שם? רב גדול, את המרור. מאכילים אותו מרור, הוא צריך לעזוב שם ולרדת לארץ מצרים. הוא גם צריך עכשיו לעשות פעולות לפרנסה שלו. לא יושב שם ואומר, טוב, יש פה רעב, אני נשאר. כאילו, מה זה? לא, הוא עושה גם פעולות. הוא הולך, מחפש פרנסה, יורד למצרים, יורד... וזה בעצם מה שאנחנו עוברים בחיים שלנו, כל הזמן. כל הזמן ניסיונות כאלה של, אתה עושה טוב, מקבל תוצאה בפרצוף. אתה עושה חסד עם מישהו, הוא מתהפך עליך. בבית, בחוץ, בכל מקום. כל מקום שאתה לא הולך, יש מלחמות, יש מחלוקות, יש סבל. עכשיו, מה אתה צריך כל מיני להחזיק לך בראש? שמתישהו הצרת הזאת תתקלף. ומה אני מרוויח מכל הסבל הזה? סבלנות, אמונה ולצפות לישועה. לא להתפעל ולא להתרגש ממה שקורה. כל פעם שאתה מסתכל על זה משהו שעברת פעם, ואתה קולט כאילו מה בסוף יצא מזה, גם אם הפסדתי וגם זה, גם החיים כל הזמן מזמנים לנו אירועים שאנחנו מגלים שזה לא, היה זה, ניצחתי, היה זה לא, כמה פעמים אתה חוטף כפות ויוצא על הפנים ולא יוצא, הביזיון הכי גדול הרי שלנו כבני אדם זה הכישלונות שלנו. ישמע ביזיונו ידום וישתוק, תבוא תקלל אותי, ניחה, בוא נראה אותך מתמודד עם כישלון שלך. כשאתה מנסה משהו ורוצה משהו ובטוח וזה ואתה נכשל, זה הביזיון הכי גדול לבן אדם, כי זה ביזיון מאוד קשה, כאילו מה החלק שסובל פה? זה לא, הנשמה לא סובלת מהכישלונות, כן? הנשמה מחוברת, יודעת שאין סופית, היא מחוברת למקור השפע. החלק בתוכי שסובל נורא מכישלונות זה האגו שלי, כן? אך האגו, כמה מכות האגו שלנו מקבל בחיים. וכמה צריך להבין בסופו של דבר שזה המסלול, אין מה לעשות. אתה רץ על המסלול הזה, חוטף כפות, ואיך אומר רבי נחמן, אתה רוצה אבל ליהנות בעולם הזה? אומר את זה פה, תראו, כשחולקים על האדם ורוטפים אותו, הכל הוא כדי שיתקרב על ידי איזה דייקה להשם יתברך. כי כל מה שרוטפים אותו ועושים לו איסורים, הוא צריך לברוח בכל פעם להשם יתברך. ואין הצעת ותקנה חוץ מזה. נמצא של ידי הרדיפות ואיסורים הוא מתקרב יותר לשם יתברך. יש עוד איזשהו מקום תורה מאוד יפה שהוא אומר שבאדם כואב לו, מה האינסטינקט שלנו שכואב לנו משהו, מה אנחנו עושים, כשאנחנו נבלים, כואב לנו מאוד, מה אנחנו עושים? מי חושבת באינסטינקט כזה, מה היא עושה כשמשהו נורא מביא אותה? מה אנחנו עושים שכואב לנו? עוצמים עיניים. הסגירת העיניים הזאת, אומר רבי נחמן, זה התקללות באינסוף. אני מבין באינסטינקט של הגוף שלי, שכשקשה לי וכואב לי, רק אליו אני יכולה לברוח. אבל בתוך כל הדבר הזה, אומר רבי נחמן, אל תהי קבצן גרמני. אל תשבי תאכלי את המרור עכשיו ותגנג'רי, איך אומרים את זה? כאילו, תתלונני ותתלונני ותתבאסי מהחיים שלך, ואיזה מרור ואיזה חכי. לא יודעת אצל ה... כאילו, כל אחד עם מנהגי העדות שלו, אבל כאילו, בסוף מגיע האוכל. אתם מכירים את אלה שמחזיקים את האגדה ככה? כמה זה נשאר, כמה... בסוף מגיע האוכל, אחרי המצא, יאללה, כאילו, מקבלים את ה... רבי נחמן בא ואומר, כאילו, תחזיקי ראש. אנחנו לא קבצן גרמני, אנחנו קבצן יהודי, כאילו, יושבים בנחת ומחכים בסבלנות, סובלים בסבלנות את הסבל, עדיף גם כמה שפחות להתלונן. וזה כל כך יפה המקום הזה שגם לבוא ולהגיד, אם אני באמת רוצה לברוח אליך, אז אומר את זה רבי נחמן באחד המקומות, יש ביהדות המון השקפות על הרבה דברים. למשל, כמו שאני עכשיו הסברתי, יש באמת נושא של שכר ועונש. עשית, המון פעמים רבי נחמן כותב את זה. כאילו, כל מה שאתה חוטף בחיים, תגיד תודה, זאת ברחמנות. היה מגיע לך הרבה יותר עם איך שאתה מתנהג ומה שאתה עושה. הוא אומר את זה באיזושהי תורה, שראיתי את זה היום, דילגתי על זה, לא רוצה לקרוא את זה, לא, לא, זה לא, זה לא. אבל רבי נחמן כותב במקום אחר, שאתה קורא השקפה ביהדות, אבל אתה קורא שאיזושהי השקפה מסוים, איזושהי דרך מסוים, איזשהו פירוש מסוים, מצער אותך, מרחיק אותך ממנו, באמת, דפדף הלאה, תחפש פירוש אחר, שמשמח אותך, שמקרב אותך, זה, אתה לא צריך כל הזמן לבוא, אתם מכירים את המחמירים האלה, שכל מיני באים לחיים כזה, נו, נו, לא רוצה, לא, אני רוצה לאהוב אותו. אני לא רוצה עכשיו לקרוא, אני יודעת שיש שכר ועונש, אני קוראת את זה בכל דבר, לא, אני רוצה את התורה הזאת, את התורה פייטת המתוקה הזאת, שהוא בא ואומר לי, וואו, הוא משתף אותך בכאב שלו. יותר קל לי עם הדבר הזה. יש לנו אפשרות, גם בתוך עבודת השם שלנו, לבחור את המקומות שמקרבים אותי אליו, איך רבי נחמן אומר, אבל אם אני אגיד לך את זה ככה, אתה טיפול לעצבות, אז עזוב, אל תתייחס לזה. קח את זה ככה. תרים את עצמך. תגיד לעצמך, וואו, איזה כבוד יש לי. הרבנו יודע שאנחנו מחפשים את הכבוד הזה, כן? להרגיש שווים. אבל תדעו לכם שגם גאווה וכבוד יש להם מקום במקום חיובי. אומר את זה יושר דברי אמת, אחד התלמידים של הבעל שם טוב. הוא אומר שאדם יהודי, לפני שהוא בא לעשות איזשהו מעשה טוב, איזשהו מצווה, איזשהו דבר, שם נכנס את הגאווה. שם, הרי כל מידה, יש לו את המקום החיובי ואת המקום השלילי. שם אני צריכה קצת להרים את עצמי. שם אני צריכה קצת לתת לעצמי להגיד את זה, וואו, בת של מלך, מהממת, עשויה מאבנים טובות, את יכולה לעשות את זה, תעשי את זה, יש לך כוח, כל עולם נברא אלא בשבילי. באתי לעולם הזה לתקן אותו, יש לי מקום לעשות טוב. ואומר היושר דברי אמת, שאחרי שעשית את זה, תחזרי למקום הטבעי שלך. תגידי, הכל ממנו, נתן לי כוח, השתבח שמו, כן? יש פה מקום מאוד מאוד מאוזן של הדבר הזה. וגם בתוך המעשייה פה, עם בן המלך, רבי נחמן יש לו תורות מתוקות, שהוא מדבר על הנושא הזה, שכל ירידה, התכלית שלה היא עלייה. כל סבל, בסופו של דבר, בא לרומם אותי, לגלות בתוכי משאבים של כוחות נפש, של עוצמות, של אבנים טובות, מחזק אותי, הופך אותי לאדם הרבה יותר טוב בסופו של דבר, הרבה יותר קרוב אליו. מאבד לי את הבהמיות, את האור הבהמה שבתוכי, מאבד לי את האגו, מאבד בעין והלוואי באלף. מאבד את המקום הזה, מקרב אותי יותר אליו ולתכלית. ואני אסיים עם, עם המשפט היפה הזה שרבי נחמן אומר, שבסופו של דבר, כן, אגו, על פי היהדות, זה גדלות וישות עצמית שלי. והנשמה זה החלק בתוכי שמתחבר אליו. ובהחלט ביהדות יש לנו מקום של להזיז את... אני לא, לא מדברים על מציאות ביהדות שלך תהיה סמרטוט. אדם שהוא בלי אגו הוא עם נשמה גדולה. זה לא שאתה בא ואומר, תהיה משהו נטול מציאות.
לא, כאילו בראש שלי חשבתי כזה את משה רבינו. זאת אומרת, הוא היה משה רבינו, היה אדם גדול.
אז יש לו גדלות, אבל משה רבינו היה ענף מכל אדם. המילה אגו ביהדות היא מילה שלילית. אני, העצמי, זה כל הנושא שירדנו לאבד את הדבר הזה בעין ובאלף, כן, בהחלט. ככל שאתה יותר מתקלל בבורא, ככל שאתה נותן כוח לנשמה שלך לבלוט, העשייה שלך, אם היא מאגו, היא לא עשייה נכונה. השאיפה שלנו, תמיד ישאר לנו איזושהי חתיכת אגו, אנחנו לא יכולים לוותר את זה לגמרי. איזשהו מקום, תמיד יש לנו את האינטרסים, אנחנו בנויים מגוף ונשמה. הגוף תמיד, גם הרבה פעמים אומרים, תן לו קצת יצר הרע, תן לו קצת משהו. זה כמו שאברהם אבינו, אם כבר דיברנו על איך לך, כשהוא הולך, הוא הולך עם לוט. אז הוא לוקח את היצר הרע, מפרשים את זה, שהוא לוקח את היצר הרע איתו. היצר הרע בא איתנו לכל מקום, האגו בא איתי לכל מקום. גם המצווה הכי גדולה שאני אעשה, זוכרת שפעם סיפרתי את זה פה, שמצאתי את עצמי מבשלת לאיזה יולדת, ואז קלטתי שרצה לי מחשבה, איך ידעו שאני מבשלת לה. אין, לוט תמיד נדבק אלינו. המטרה שלנו, אבל זה כל הזמן לנסות כמה שיותר למזער את זה ולהרים את הנשמה. אין מה לעשות. והוא אומר פה גם, כל מה שיש לאדם ייסורים ביותר, היינו מאנשים רבים ביותר, על ידי זה נכנע הגוף ונתגדל הנפש ביותר. ועל ידי זה יוכל ביותר לישא ולהקים ולהרים רבים לשורשם. בדיוק כשדיברתי על הנושא של המטפל הפצוע, תשימו לב איך רבי נחמן אומר את זה, אם אתה רוצה לעזור לאחרים להרים אותם ולקרב אותם לשורש שלהם, שמה זה אומר, אני עוזר להם להגיע לגאולה שלהם, להתקרב לשורש שלי, זה לחזור למקום, זה היה לקרוא לחזור בתשובה, זה לחזור למקום שממנו באתי. היכולת שלי לעזור לאחרים, לקרב אותם לעצמם, לשורש שלהם, זה על ידי זה שאני עובר את האיסורים האלה. זה ממש ההגדרה של המטפל הפצוע. וכדי שלא נשאר לגמרי במקום כזה של בסה וסבל, אז רבי נחמן מספר לנו שבאמת שהכל קשור לדעת שלנו. לכן הוא דיבר על הקפצן היהודי והקפצן הגרמני. כי אם יש לי דעת של יהודי, אומר רבי נחמן, כשהדעת שלי מסודרת, כשאדם יודע שהדעת שלו מיושבת, שהדעת שלו מחוברת לתכלית, אז כשאדם יודע שכל מאורותיו, מה זה מאור? כל אירוע שקורה לי בחיים, שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה עם מעין עולם הבא. זאת אומרת, ואז הוא אומר, הוא יזכה לידע שכל מה שעובר עליו, כל ימי חייו, הכל לטובתו, כי הכל מחמת האהבה שקדוש ברוך הוא אוהב אותו. וזה עיקר שלמות הדעת של האדם, שלא יבעט ולא יתבלבל מהרפתקאות שעוברים עליו, רק יאמין שהכל לטובתו הנצחית. ואני מסיימת עם הרב ברייטר גם. פשוט האמת היא שכל השיעור הזה זה שיעור שרציתי לחזק את עצמי, שאני לא אכעס על השם חלילה, על סבל שאחרים עוברים, וגם אני, בואו, מי לא סובל קצת, אבל ברוך השם. אז הוא אומר פה דבר יפה. זה, הרב ברייטר, הוא היה חסיד, הוא היה מה שנקרא ליטאי, אחד מגדולי הדור והתורה בפולין, הוא נרצח בשואה, הוא הפך להיות חסיד ברסלב, והוא העביר הרבה אנשים לתוך חסידות ברסלב, הוא כתב את הקונטרס הזה שנקרא מעיינות הנחל, שרבי יצחק ברייטר זצ"ל, וזה החלק הראשון, הוא אומר דבר כזה, יסוד היסודות ועיקר העיקרים, מה שזכינו לשאוב ממימי הנחל, מי יודע מה זה, רבנו נחמן, זה גם, נחל נובע מקור חוכמה, כן? קוראים לו בגזה ממימי הנחל, הוא אומר ככה, הוא לדע ולהיוודע, כי כל מה שעובר על האדם, בין ברוחניות, בין בגשמיות, במזיד ובשוגג, באונס וברצון, הכל בגזירת היוצר הוא. כי אם האדם איננו ראוי ולא זכה עדיין להתקרב אל הקדושה ולמצווה לעשות אותה, אני חושבת שצריכה לכתוב פה ולמצווה לעשות אותה, אליו הכוונה, מבלבלים אותו מן השמיים ממנה, כי נתגלגלת בתוך מחשבותיו מחשבה מבלבלת כזאת, אשר אינה מניחה אותו לעשות הדבר שבקדושה אף שרצה לעשותה. וכל זה אינו חס ושלום לנקמה מהשם יתברך, כי אם ברחמיו יתברך, המרחם על כל מעשיו, יודע ועד דיין האמת, והוא יודע כי אי אפשר לקרבו, לקרב אותי אל הטוב, כי אם בדרך הזאת להודיעו איך הוא רחוק מטוב, ואיך הוא עומד במדרגה פחותה כזו, ואין עליו לעשות כי אם לצעוק אחר המעשה הרע לשם יתברך, ולספר הכל לפניו, ולשפוך ליבו בתחנונים, ולפרש שיחתו לפניו, ולהתחנן לנפשו. והוא מתקדם ואומר, וזה כל המיני, כל המאמרים וכל התורות של הליקוטי מוהר"ן, ובפרט התורה זמרה לאלוקי בהודי, סימן רפ"ב, על מה שצריכים לדון את עצמו ואת אחרים לכף זכות, כי זהו עיקר לימוד זכות שכל הירידות שעברו עליו ועליהם ועליי, במזיד, בשוגג, באונס וברצון, הכל מן השמיים כדי לקרבו בדרך הזאת. אבל הרחוקים, הוא אומר, הרב ברייטר, מצדיק האמת אינם מבינים זאת, וגם המקורב צריך זכות גדול שיזכור זאת תמיד, ועל כל מה שעובר עליו, יתחזק בתפילה להשם יתברך, שיתקרב על ידי הירידה, ואל יתרחק על ידה חס ושלום. וכן, בליקוטי מוהר"ן פי בית, מה שהוא אומר, מעניין כסדר שלא כסדר, בתורה סימן פי בית, שהבחינה שמובא שם בין רוחני ובין מגשמי, הוא מסיים פה עם העניין הזה של כסדר שלא כסדר, תורה פי בית של רבי נחמן, שהוא אומר שמשהו בחיים לא מסתדר לך, לא הולך לך כסדר, לא כמו שאני רוצה שזה יקרה, שאני מנסה להשתלט על הסיטואציה, אז הוא אומר, שרבי נחמן מסביר את זה בתורה פי בית, שהוא אומר בליקוטי מוהר"ן, שאחת הסיבות שדברים לא הולכים לך כסדר, זה כי נכנסת לאנה המלוך. השתלטת על הסיטואציה, נהיית, גנבת את הכתר, הוא אומר, אתה מסתדר בלעדיי, יאללה, לך על זה. ואז כל החיים שלך מתבלגנים. זאת אומרת שבסופו של דבר, באמת החזרה היא כל הזמן למקום של ביטול האגו, ביטוש האגו, אין מה לעשות, הוא מבטש לנו את האגו. אני חושבת שתקופת הקורונה דיברנו על זה הרבה, שבקורונה הקדוש ברוך הוא אמר, טוב יאללה, כמה אתם חוגגים פה עם הגנבתם לי את הכתר, כל אחד נהיה פה. פשוט משך את השטיח לכולם, ואני זוכרת הסימון הזה נפל לי כשהיה איזה כותרת בוויינט או משהו כזה שהטייסים מובטלים, כאילו בואו. זה, הטייסים תמיד זה היה כזה, אני טייס, כן? משך את השטיח לכולם, כי באיזשהו מקום יש פה איזושהי תוכנית אלוקית שמובילה את כולנו לכיוון מסוים. יש מטרה, יש תכלית, הסבל הוא לא סבל סתמי, סיזיפי כזה של, אני זוכרת את ז'אן פול סרטר, ההוגה דעות שקראתי בגיל 16 ו... כולו ייאוש, זה מין סוג של חיים כאלה שאין להם תכלית ואין להם, ומין סבל אנושי סתמי שהמסקנה שלו בסוף, אני חושבת שהוא, המסקנה בסוף לך תתאבד, כאילו ישמע כל הסבל הזה. אבל כשאדם מבין, או כמו שוויקטור פרנקל כותב באדם חפש משמעות, בגדולי הפילוסופים שמבינים שאדם שיש לו בשביל מה לחיות, ויש לו תכלית, אז גם את האיך חיים, הוא עובר את זה עם כוחות. הוא עובר את זה בסופו של דבר כוח, לחכות, איך רבנו אומר, קבל דעת של קבצן יהודי, תבין שבסוף אחרי המרור יש סעודה גדולה. אז שנזכה לאחוז שבמקומות אלה, ושהירידות שלנו לא ניפול בהם, שאנחנו נבין שאחרי כל ירידה יש עלייה, וכל כילוף כזה של צרת בסופו של דבר תגלה בי המון כוחות נפש וסגולות של לבנים טובות, ותודה לשי הסגולה שלי. ששבוע שבר לא ישבה פה, אז כל התקלות קרו, עכשיו אני מקווה שהכל הוקלט כמו שצריך. אז תודה.